שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
שלום לכולם. כמה אנשים פה באולם הם אנשי פרונט-אנד? כמה מכם משתמשים במערכות קיימות, אופן סורס קיימות, ספריות, פריימורקים למיניהם? כמה משתמשים פה במערכות שהם יצרו בעצמן לווב? אוקיי. אז היום אני הולך לדבר על המסע שלנו בשאלת השאלה שאנחנו שאלנו את עצמנו כשרצינו ליצור מוצרים לווב לחברה שלנו. אז לי קוראים שימי בר, ואני מפתח פול סטאק בטבולה. ולפני כשנה, כשהתחלתי לעבוד בטבולה, אז הגיעו אליי המנהלים שלי ואמרו, תשמע, יש מוצר חדש שאנחנו רוצים להרים, ואנחנו רוצים שתעזור לנו לכתוב את התשתיות למוצר הזה. אז כמובן, דבר ראשון שהתחלתי לעשות זה מתוך הניסיון שלי שעבדתי בו במשך השנים, עם הדברים שהתחברתי להם, וכמובן, מי שבקי בעולם הפרונט-אנד של היום, אז הוא רווי במחנות, כן? יש מחנה אנגולר, מחנה הריאקט, יש את ויו, יש את אמבר וכן הלאה. ולפני שהתחלתי ממש לצלול לתוך ה-POC ולרשום את התשתית, עצרתי לרגע ואמרתי, רגע, בואו נשאל את השאלה, למה באמת אנחנו צריכים פרמורק לווב? למה באמת אנחנו צריכים איזושהי מערכת שתיתן לנו פתרון שלם, מחייב, כדי ליצור תשתיות ווב? אז לפני שאנחנו נכנסים למסע הזה, בואו נראה רגע מה אנחנו עושים בטבולה. אז בעצם, טבולה היא חברה גדולה. אנחנו היום יותר מ-200 איש בפיתוח, ואנחנו בעצם מנסים ליצור או לתת את התוכן הטוב ביותר למשתמשים של הלקוחות שלנו. ואני מדבר על ביליון משתמשים ייחודיים, אני מדבר על 450 ביליון המלצות תוכן בחודש. כל האופרציה הזאת בעצם יוצרת המון המון מערכות אדמין אחוריות, שמשמשות גם את הלקוחות שלנו וגם את החברה שלנו פנימה. ובגלל שאנחנו חברה גדולה, מן הסתם עם המון המון קבוצות, אז יש גם המון 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 מערכות שונות, לא רק בהיבט של התכנים שלהם, אלא גם בהיבט הטכנולוגי שלהם. ואז כל צוות בעצם מושך לכיוון שלו. וכשאנחנו מתחילים תשתית חדשה, אז נשאלת השאלה, האם אנחנו צריכים ללכת עם איזה זרם אחיד בתוך החברה, שכולם מייצרים באותה טכנולוגיה וכותבים באותה טכנולוגיה, או שבעצם אנחנו יוצרים איזשהו זרם טכנולוגי שנבחר על ידי הצוותים עצמם, והם בעצם מחליטים, בגלל שהם אלה שמתחזקים את זה על בסיס קבוע, הם אלה שמחליטים מה הסטאק הטכנולוגי להשתמש בו. ובדיוק לפני שנה, כשבאו אליי ושאלו אותי, מה אתה חושב, אולי תציע איזו תשתית חדשה למוצר החדש שלנו, קראתי את הבלוג הזה. מישהו מכיר את זה? נתקלתם בזה בעבר? כן. אז למי שלא מכיר, זה בלוג נורא נחמד, שמדבר על שני חברים שמדברים ביניהם, האחד רוצה להקים תשתית ווב חדשה, והוא מתייעץ עם החבר שלו לגבי טכנולוגיות. ואז הוא אומר לו, חבר שלו, תגיד, מה נכון עכשיו? אז הוא אומר לו, תשמע, עכשיו נכון ריאקט, זה חזק מאוד. אז הוא אומר לו, יופי, אני אכתוב בריאקט. הוא אומר לו, רגע, לפני שאתה כותב בריאקט, אתה חייב להשתמש ב-JSX. אוקיי, אבל לפני שאתה כותב ב-JSX, אתה צריך להשתמש ב-WebPack כדי שעשה קומפיילינג. אבל אם אתה כותב ב-ES6, אז אתה צריך גם ככה וכן הלאה וכן הלאה, והוא ממשיך וממשיך, טכנולוגיה אחר טכנולוגיה, עד שבאיזשהו שלב הבחור השני אומר, תקשיב, אני לא הולך לכתוב ל-Web. זה מסובך מדי, מלא בבלגן. או כמו שאומר חברי ניר, JavaScript פח. אבל נניח, כן, בוא רגע, לפני שאנחנו קופצים למחנות, לפני שאנחנו קופצים לתוך הבליל הזה של כל הספריות, בוא נניח שיכולנו לעשות משהו אחר. בוא נניח שיכולנו לחשוב על איזושהי מעטפת, כן, ואני רוצה לזרום איתכם דרך המחשבה ודרך המתודולוגיה, לאיזשהו מוצר סופי, אני לא אראה לכם אותו בסופו של דבר, הוא קיים, הוא בפרודקשן אצלנו, אני אגלה לכם את הסוף, אבל אני רוצה, יותר חשוב לי שתראו את הדרך שעשינו, ולא את התוצאה שבסופו של דבר הגיע. ונניח שוב שאנחנו יכולים ליצור מוצר, שהוא מעטפת של ספריות קיימות, שיאפשר לנו לממש לא רק ווב אפליקיישן שעובד בצורה קוהרנטית, אלא גם שיש בו added value, שיש בו משהו נוסף שמאפשר לנו לשנות דברים בתוך המערכת. אז אמרתי, רגע, וזה לא כל כך עבד טוב, כי לא היו מרוצים מהקטע הזה שאוקיי, בוא נעצור רגע ונבנה ונחשוב רגע על התשתית, אבל אמרתי, רגע, בוא נלך רגע להתחלה, בוא נחשוב רגע בעצם מה אנחנו רוצים ומה אנחנו צריכים בתוך המערכת הזו. ובגלל שאנחנו מקום גדול, ואנחנו לא יכולים בעצם לנהל פרויקטים קטנים, כי תמיד הפרויקטים שלנו באיזשהו שלב מגיעים להיות מאוד מאוד גדולים ומאוד מאוד קשים לתחזוק. אז אמרנו, אנחנו רוצים כמה צרכים מסוימים. הראשון שבהם זה, אנחנו רוצים שתהיה הפרדה בין המערכות. אנחנו לא רוצים לא רק מערכות חיצוניות, גם באותה אותה מערכת. אנחנו רוצים שזה יהיה איזשהו משהו שאפשר יהיה להפריד בין הדברים, כדי שא' אפשר לתת לצוותים שונים לעבוד במקביל, צוותים שנמצאים פיזית במיקומים שונים, וגם כדי ליצור איזשהי סוג של מודולריטי, שאנחנו יכולים להחליף דבר במשנהו. דבר נוסף שמאוד רצינו לעשות ריפקטורינג. אני חושב שאחת הבעיות הכי קשות שנתקלתי בהן במהלך העבודה שלי בחברות שונות, זה שבעצם יום אחד קם פרויקט, ויום אחד מישהו מחליט איך לעשות את הפרויקט. וזה לא משנה אם זה פרויקט שהתחיל בקטן ואמרו, הנה זה POC ופה נתקדם מעלה, או עשו חשיבה מדודה של איזה טכנולוגיה להשתמש. באיזשהו שלב הפרויקט מאבד את היכולת הראשונית שלו להיות מה שהיה כשחשבו עליו, והוא מקבל כיוונים חדשים. ובשלב הזה, אם אני רוצה להחליף טכנולוגיה, אני נמצא בבעיה. אני צריך ממש לקחת את כל הפרויקט ולשנות אותו. אם התחייבתי לאנגולר בתחילת הדרך, יהיה לי קשה מאוד בשלב מאוחר יותר להחליף אותו בתוך המערכת, בצורה דינמית. אני אצטרך לעשות ריפקטורינג של כל הקוד. ולכן זה ערך שהיה לנו מאוד מאוד חשוב, דווקא מניסיונות העבר של פרויקטים שהתחילו בדבר מסוים ובעצם הגיעו לזה תקרת גג, שבסופו של דבר ההחלטה הייתה, בוא נכתוב את זה מחדש. דבר נוסף שחשבנו שהוא חשוב, זה שתהיה לנו את היכולת בתהליך הבנייה של האפליקציה, להיות דינמיים, להחליט מה נכנס פנימה ומה לא נכנס פנימה. כשכותבים מערכות לווב, יש המון המון חלקים בתוך המערכת ששייכים למודולים שונים. ונורא נורא קשה לנתק אותם. צריך ללכת להרבה מאוד מקומות בקוד ולנתק את הדברים מתוך המערכת. מאוד היה חשוב לנו שתהיה לנו את האפשרות הזו. דבר חשוב נוסף זה שבעצם מה קורה לקוד כשהוא גדל? איפה הוא נמצא? איפה הוא משורשר? האם קל לתחזק אותו? קשה לתחזק אותו? וכן הלאה וכן הלאה, זו אחת הבעיות של פרויקטים גדולים, שהם הופכים להיות מאוד מאוד בומבסטיים, מאוד מאוד מונוליטיים. אז אוקיי, אז הגדרנו את הצרכים שלנו. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים פחות או יותר, זה בנקודות. עכשיו בואו ננסה לפרק את זה לעקרונות. ובכוונה העקרונות הם מאוד מאוד מופשטים, אנחנו תכף ניכנס אליהם פנימה ונצלול אליהם, אבל אלה עקרונות שאני חשבתי שהם, אם אני אצליח לעמוד במין מעטפת מהסוג הזה, אני חושב אולי שזה יענה על הדרישות ויאפשר לנו לייצר איזו תשתית כזו שיודעת להתפתח ולעבוד ולגדול ולהיות דינמית. אז העיקרון הראשון שהיה מאוד מאוד חשוב זה הפרדה בין פרטי לציבורי. למה זה נראה חשוב? בגלל שיש חלקים במערכת שהם ציבוריים שכולם משתמשים בהם, יש חלקים במערכת שהם פרטיים לאותו מודל, מודול, לאותו קומפוננטה וכן הלאה. הדבר הבא, שהוא יראה מוזר ככל שיהיה, אבל האם יש אפשרות לייצר איזושהי מעטפת שתאפשר לספריות שונות לחיות ביחד בשלום? שאם אני רוצה מחר בבוקר לעבור מ... ריאקט לפריאקט לאנגולר לביו וכן הלאה, האם אני אוכל לעשות את זה בצורה קלה? או לסירוגין, אם יש לי שני צוותים שונים שעובדים על אותה מערכת, אבל כל צוות יש לו הכשרה שונה, האם אני יכול לייצר איזושהי מעטפת שתאפשר לשני הצוותים לחיות בשלום עם הטכנולוגיה שהם עובדים בה לפי הבחירה שלהם? העיקרון הנוסף זה נושא המידע, כל הדאטה שרץ בתוך המערכת. אני רוצה שיהיה לי איזשהו מקום מרכזי, שיהיה הנתיב המרכזי של המידע, שידע לשתף מידע, לסגור מידע, להעביר אותו בתוך המערכת. מצד השני, אני רוצה שתהיה לי את האופציה לשמר, לסגור את המידע בתוך מקומות מסוימים. הדבר האחרון שמאוד מאוד חשוב, בגלל שאני מאפשר לצוותים שונים לעבוד בנפרד, ובגלל שאני מאפשר לצוותים שונים לייצר איזשהו מידע ששייך רק להם, איך אני מייצר בתוך המערכת, בתוך המעטפת הזו, איזושהי יכולת ולידציה בין הצוותים. כלומר, לראות שצוות אחד לא עשה משהו לא טוב לצוות אחר, וכן הלאה. אז ידעתי מה אני אוהב בעולם הפתוח. וזה מאוד חשוב לי להדגיש לפני שאני צולל פנימה, זה שלא רציתי לבנות משהו מאפס. לא רציתי לייצר משהו שאני עושה בעצמי ואני צריך לתחזק אותו כל הזמן. רציתי ללכת בגישה אחרת. רציתי להגיד, אוקיי, אני רוצה להשתמש, שתהיה לי את היכולת להשתמש בכל הספריות שקיימות או בכל ספרייה שתצא, מבלי לרשום אותה מחדש. הרי מישהו ישב וכתב את ריאקט והוא נהדר, מישהו ישב וכתב את האנגולר והוא נהדר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אולי יש איזושהי אפשרות שאני יכול להשתמש בזה מבלי לכתוב את זה מחדש, מבלי לייצר משהו שהוא רק שלי. אבל ידעתי כן מה אני אוהב בתוך התשתית הגדולה, בתוך הזרימה הגדולה בתוך המערכת. אני אוהב את הארכיטקטורה של המידע שהוא זורם מכיוון אחד ותמיד בכיוון אחד, ותמיד מגיע ממקום מסוים והולך למקום מסוים, וזה מאוד מאוד ברור תמיד מה זרימת המידע בתוך המערכת. אז אני מציג בפניכם את הארכיטקטורה של רידאקס. אבל מבחינתי זה יכול להיות גם ELM, זה יכול להיות גם Cycle.js, Best וכן הלאה. אבל מה שאהבתי פה, ברידאקס עצמו, דווקא ברידאקס, זה את הפשטות של הדברים. אז יש לנו את ה-view, כן? שהוא בעצם מכיל את ה-HTML. יש לנו סטור אחד שלם, שבתוכו נמצא כל המידע הכללי של המערכת. יש לנו את הפונקציות שבעצם יוצרות, מקשרות בין האבנט שהיוזר מבצע לבין איזושהי פעולה מסוימת בתוך המערכת. אותה פונקציה מעבירה את הפעולה עצמה ואת הערך של אותה פעולה. זה מגיע לסטור. בסטור יש לי עוד איזשהו אלמנט נוסף שעושה מניפולציה על המידע בסקופ הכללי של המערכת. ובסופו של דבר יש לי עוד פונקציה שמה שהיא עושה, היא לוקחת החלטה האם הפעולה הזו היא זו הפעולה שתועבר לשאר המערכת, או שאני בעצם משתמש בפעולה הקודמת, או שאני לא מייצר את הפעולה החדשה ומעביר אותה לתוך המערכת. אז בעצם הפלואו הזה הוא לא חדש לכם, ואני לא מחדש לכם שום דבר, אנחנו כאילו מדברים על רידאקס, ואני מניח שפה הרבה אנשים לא רק מכירים, גם עובדים עם רידאקס ביום יום. אבל נניח שיכולנו לקחת את הדבר הזה, את הסייקל הזה, ולשנות אותו בצורה כזו שהוא לא רק יתאים לרידאקס, אלא יתאים לכל ארכיטקטורת יונידירקשנל דאטה פלואו. ואז הגעתי לדבר הזה. בוא נניח שאנחנו יכולים לכווץ כל אלמנט ברידאקס, ולהפוך אותו לשלד, לתשתית, שנמצאת בתוך איזשהו מעגל. וניקח את כל האלמנטים שאותו אלמנט מייצג, ונוציא אותם מחוץ למערכת. שים אותם למעלה. תכף ניכנס לזה איך בדיוק זה נעשה, אבל נניח שיכולתי את כל הפונקציות שלה, שמעבירות את הפעולה, לבודד אותם מתוך המערכת. נניח שיכולתי לקחת את כל הפעולות של המערכת ולהוציא אותם החוצה, וכן הלאה וכן הלאה כלפי רדיוזרים, ראוטר וכן הלאה. ונניח שיכולתי לקחת את הדבר הזה, ובמקום שהוא יהיה אחוד, נניח שאני יכול לבודד אותו למייקרו סרוויסים. באיזושהי צורה, תכף נדבר על איך, אבל נניח שיכולתי לעשות את זה. ואם כן, מה מייצא כל מייקרו סרוויס? ואז בסופו של דבר, בעצם הסטור שלי הוא גם הופך להיות משהו מאוד מאוד מצומצם, כי בעצם כל האלמנטים שאני צריך נמצאים מחוץ למערכת. ונניח, כן, שזה הקוד בדרך הבסיסית שלו, איך שהוא מוצג, ונניח שיש איזושהי פעולה נוספת, חיצונית, שבסופו של דבר תיקח את כל המרכיבים האלה, ותבנה מערכת אחת שלמה, אחודה, כמו זו. אז לפני שאנחנו צוללים פנימה, היה צורך למצוא איזה שהם כמה פרדיגמות שאפשר יהיה לעבוד עליהם. אז שמעתי את זה היום המון, בהמון הרצאות, בהרבה הרצאות, בעיקר הרצאות סרבר, אבל, היי, למה לא? כאילו, למה לא מיקרו סרוויסים גם בפרונט? כאילו, מה הבעיה? אנחנו מייצרים מודולים, נכון? מודולים זה סוג של פונקציה, פונקציה יכולה להיות סרוויס, אז למה שלא יהיו מיקרו סרוויסים? ואם כן, אז זה באמת ייתן לנו המון המון דינמיות, ייתן לנו פתרונות של קוד קטן, קוד מאוד מאוד מדויק לצרכים שהוא צריך לעשות, הוא יודע לגדול כי יש הרבה קודים קטנים כאלה, ואפשר לעשות את זה מנטנס ממש בקלות, נורא קל לעבוד על זה בצוותים שונים. איסוליישן של באגים, וכמובן, אם אני משנה מייקרו סרוויס אחד, זה לא אמור להשפיע על סרוויס אחר, נכון? אני משנה את הסטאק הטכנולוגי של אחד, הוא לא אמור לתת איזושהי השלכה לסרוויס אחר. ואז הסתכלתי על הפרדיגמה הזאת, שבעצם היא לא משהו חדש, הרי כמעט כל אחת מהספריות הקיימות היום משתמשת בפרדיגמה הזאת. ריאקט, אנגולר, פולימר וכן הלאה. יש לנו קומפוננטות, הן סגורות, הן קטנות, הן עושות משהו מאוד מאוד ספציפי, ואם אני מתייח, ואם אני עושה פרלליזציה למה הם באמת, אז זה פונקציה, אוקיי? הם מקבלים איזשהו אינפוט מסוים, ומה הם נותנים לי בסופו של דבר? רפרזנטציה של HTML. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, רגע, אז כל הספריות האלה, בעצם בסופו של דבר מה שהן עושות, הן מקבלות מידע, ובסופו של דבר מייצרות HTML. אז אם הן מייצרות HTML, למה שהן לא יוכלו לחיות ביחד? אבל הייתה לי בעיה. הבעיה הייתה בגלל הייתה איך אני מקשר ביניהם, איך אני מחבר ביניהם, הרי זה טכנולוגיה מסוג X וזה טכנולוגיה מסוג Y, או שניהם מאותה סוג של טכנולוגיה, אבל נמצאים בצורה מבודדת בתוך סרוויס שונה. איך אני מחבר ביניהם? ואז החלטתי להשתמש בפרדיגמה הזו. אם אני יכול ליצור איזושהי סכמה, שכל המערכת מכירה אותה, או כל סרוויס מכיר אותה, ובסכמה הזאת כל סרוויס יגיד בדיוק מה הוא צריך מהמערכת בשביל להתקיים בתוך המערכת, אז אולי אני אוכל לחבר את שלושת הפרדיגמות האלה ביחד. סרוויסים, קומפוננטות, וסכמה שמתארת את הצרכים של הסרוויסים מתוך המערכת. ואז התחלתי לבודד את זה, וזה כבר תהליך הבנייה. כאילו, אמרתי, אני רוצה להתחיל לבנות את זה. איך אני בונה את הדבר הזה? זה נשמע לי כמעט בלתי אפשרי. אז אמרתי, אוקיי, אבל רציתי עקרונות של פרטי וציבורי. אז אוקיי. אז הפרטי שלי, אם אני מתייחס לחלק הפרטי שבמערכת, שבמעטפת, הוא בעצם הקומפוננטות. ומה זה קומפוננטה? זה יכול להיות דף, כן, URL/X/משהו. יכול להיות Subview, כן? /about/ אבל הוא יכול להיות גם קומפוננטה. זאת אומרת, אני מאפשר את החופש לצוותים, לפי המוצר, לייצר סרוויס מהרמה הנמוכה ביותר ועד הרמה הגבוהה ביותר. כלומר, מי שיכול ליצור מערכת שלמה על סרוויס אחד, זו אמנם מונוליט, אבל הוא יכול, ומישהו אחד יכול ליצור קומפוננטה אחת שמבחינתו היא סרוויס, כי זו קומפוננטה מורכבת שהוא רוצה לעשות לריוז, אבל היא סרוויס בפני עצמו. בדרך הזו בעצם אמרתי שהחלק הפרטי הוא רק רפרזנטטיבי, כלומר הוא מייצר את הדום, הוא בעצם מייצר את ה-HTML הסופי שאני צריך להשתמש בו. בדרך הוא יצטרך לעשות שני דברים מאוד מאוד חשובים. הוא יצטרך להחליט איזה מידע עצור בתוכו, סגור בתוכו, ואיזה מידע הוא משתף כלפי חוץ, ואיזה מידע הוא משתמש בו מבחוץ פנימה. הצד השני של של המעטפת, זה בעצם הקור, זה בעצם התשתית. ובכוונה אני קורא לזה מעטפת, כי אנחנו לא באמת בנינו ספרייה כמו ריאקט, ולא באמת בנינו ספרייה כמו איזשהו ראוטר. לא באמת, אנחנו פשוט לקחנו איזושהי מעטפת, ונתנו לכל ראוטר, או לכל ספרייה, לחיות בתוכו בשלום, כי ידענו בעצם מה נכנס לתוך אותה פונקציה, ומה יוצא מאותך אותה פונקציה. ועל בסיס, על הבסיס הזה בנינו את המעטפת. ומהי המעטפת? היא גם מייקרוסרוויסים. כלומר, אם אני מתייחס עכשיו לכל פעולה בתשתית ווב רגילה, אז יש לי סרוויסים, יש לי סרוויס של ראוטר. מה נותן לי הסרוויס של ראוטר? הוא אומר למערכת, אני עברתי מ-X ל-Y, תעשה משהו. יש לי סרוויס של Global State Manager, שמנהל את כל המידע שרץ בתוך המערכת. את זה אני משתף, את זה אני מעביר למודול הזה, את זה אני לא משתף למודול הזה. יש לי את האיבנטים. אני רוצה שכל האיבנטים בעצם ינוהלו במקום מסוים. אני רוצה לדעת איפה הם נמצאים. אז בוא נוסיף עוד מייקרוסרוויס, שנקרא Asynchronous Event, והוא ינהל את כל האיבנטים האסינכרונים. ובוא ניצור עוד איזשהו מודול, עוד איזשהו סרוויס שמייצר את כל ההשלכות של לוגיקה בתוך המערכת. הרי אם יש לי לוגיקה מסוימת, כמו אותנטיקציה, שאני ארצה להשתמש בה בסרוויסים אחרים, אני לא אשכפל אותה לכל סרוויס. אז בוא ניצור סרוויס מסוים, שכל המייקרוסרוויסים ידעו שיכולים להשתמש בו, שבתוכו נמצאים לוגיקות שהם יכולים להיעזר בהם. והלוגיקות האלה הם סרוויסים בתוך סרוויס. אז איך בנינו את זה? חילקנו את זה לתפקידים. אמרנו, הדבר הראשון שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים איזשהו סרוויס שיעשה בנייה של המערכת הזאת. איך הוא יעשה בנייה של המערכת הזו? נניח שאני לוקח סק עם מלא סרוויסים. אני צריך לדלות מכל אחד מהם את כל הערכים שהוא צריך במערכת. אני צריך כלי שעושה את זה. וזה הכלי הראשון שייצרנו, שזה הבילדר. ומה שעושה הבילדר הוא בעצם לוקח מכל סרוויס את הצרכים שלו. הדבר השני שרצינו לעבוד עליו זה הגלובל סטייט. לקחנו את רידאקס ועטפנו אותו. מבלי להתחשב בו כאילו הוא רידאקס, אלא רק להתחשב בפרדיגמה שלו. ויצרנו איזושהי מעטפת שמאפשרת שיתופיות, חשיפה והגבלה של מידע בתוך המערכת. הדבר הבא, הסרוויס הנוסף שעשינו, זה סרוויס הראוטר. עשינו מעטפת לראוטר. למה עשינו מעטפת לראוטר? כי לא אהבנו את הדרך שבה הראוטרים הנוכחים עובדים. איך עובדים הראוטרים כמו React Router, NG Route וכן הלאה? זה בעצם הנדלרים שאתה מכניס לתוכם את הקומפוננטה, והם יוצרים את הפעולה לקומפוננטה. רצינו ראוטר שהוא לא כזה. רצינו ראוטר שהוא סרוויס, שהוא מודיע, יש שינוי ב-URL, מה אתה רוצה לעשות? איזה פעולה אתה רוצה לבצע? הוא לא opinionated, הוא נותן state, הוא נותן מצב. ובהתאם למצב, המערכת, הסרוויס, ידרוש את הפעולה שאותה הוא רוצה. את כל פעולות ה-side effects, שהן גנריות עבור המערכת, הוצאנו אותן לסרוויס חיצוני. מה זה אומר? זה אומר שבגלל שאנחנו יודעים שהזרימה של המידע היא בצורה מאוד מאוד מסוימת, אז אנחנו יכולים לממש את כל פעולות הסייד אפקט מחוץ לאותו סרוויס, אם אנחנו רוצים לממש את אותה לוגיקה על סרוויסים אחרים. מה זה אפשר לנו לעשות? מעבר לזה שזה אפשר לנו לעשות ריוס של קוד, זה אפשר לנו לעשות שרשור של פונקציונליות של לוגיקה מחוץ למערכת, מחוץ לקומפוננטות. ואז אם הייתי רוצה לייצר שניים או שלושה פעולות, שניים או שלוש פעולות, על אותה פעולה שנוצרה במערכת, יכולתי לשרשר אותה בתוך הסרוויס הזה. דבר נוסף שיכולנו לעשות בתוך זה, זה להכניס פעולות סקריפטים של third party לתוך המערכת, מבלי שזה יפגע בתוך המערכת. וזה עוד איזשהו משהו שהיה מאוד מאוד הכרחי, כי אחרת לא היינו יכולים, אחרת היינו צריכים לשכפל אותו בתוך כל סרוויס בפני עצמו. כמובן דיברנו על זה שבעצם הקומפוננטות יהיו סרוויסים, ואז כל מודול, כל סרוויס, יהיה לו את היכולת גדילה שלו, הוא יהיה מנועל כל סרוויס על ידי הצוות שיצר אותו, יהיה אפשר להחליף אותו בקלות, יהיה אפשר לבודד אותו בקלות, ובסופו של דבר מה שהוא ייצר זה את ה-HTML של המערכת. אם זה בתוך קומפוננטה, אם זה בתוך תת-ויו, או אם זה בתוך ויו שלם. והדבר האחרון, החלק האחרון של כל המערכת הזו, זה בעצם הבנדלינג. בסופו של דבר, אחרי שיצרנו את הצרכים, קיבצנו חזרה את הסרוויסים, אנחנו רוצים ליצור קבצים סופיים, שהם בעצם אלה שירכיבו את האפליקציה, כמו בכל אפליקציה רגילה. אז הגענו לזה, בואו נראה מה זה. שזה בעצם תרשים שמייצג את מה שכרגע כיום עובד. תחשבו על רוט מסוים שיש בו הרבה מייקרו סרוויסים. כל מייקרו סרוויס מבחינתכם מייצג איזשהו דף באתר, איזשהו תת דף באתר, איזושהי קומפוננטה באתר. זה לא משנה איך כתוב כל אחד מהם. מה שמשנה זה שכולם יש להם את אותו API, כולם מייצרים בסופו של דבר רפרזנטציה של HTML. מול החבילה הזאת של המייקרו סרוויס, יש לנו את ה-Core Builder. התנאי הכרחי להשתתפות של סרוויס בתוך המערכת, הוא שיהיה לו קובץ קונפיגורציה. אתם זוכרים, דיברנו על סכמות. קובץ הקונפיגורציה בעצם מכיל את כל הדברים, וזה רק חלק מהדברים, שהסרוויסים האלה צריכים מתוך המערכת. תחשבו על JSON, שיש בו ערכים שנקראים גלובל, איזה פונקציות מידלוור אני משתמש, איזה פעולות אני מבצע, מה הקונסטנטים שלי, איזה פונקציות אני רוצה לממש ברדיוסרים, איזה פונקציות אני רוצה לממש עם העברת הפעולה, ובאיזה מיקום במערכת אני נמצא. כל אחד מהם מתאר בדיוק את הצרכים שלו מהחלק הציבורי במערכת. הבילדר, מה שהוא עושה, הוא לוקח את כל קבצי הקונפיגורציה, מרכז אותם לפי הצרכים שלו, נותן להם, מכריע אותם מסטרינגים קונפיגורבילים לפונקציות אקטיביות, ושוזר אותם בתוך המקום הקיבוצי שלהם בתוך המערכת. ובסופו של דבר יוצר אפליקציה שלמה כמו שכל ספרייה שאתם עובדים בה היום מייצרת. אז השקופית השקופית הזו בעצם מתארת את הסטאק הטכנולוגי שאנחנו עובדים בו היום, אבל מאוד חשוב לי להגיד לכם, לפני שאנחנו נכנסים לסטאק הטכנולוגי, זה שאנחנו נשענים על ספריות שאנחנו יכולים להחליף אותן בכל יום. כלומר, בגלל שכל התהליך הוא קונפיגורבילי, ובגלל שבסופו של דבר, אם אני בסך הכל מגדיר את הצרכים שלי של המערכת, והתוצר הסופי שלי הוא HTML, אני בעצם יכול להחליף את כל אחת מהספריות בכל זמן נתון. כלומר, אם הראוטר שאני משתמש בו היום לא נראה לי, זה לא כך משנה למייקרו סרוויסים האלה, כי הם, יש להם צרכים. אומרים, זה מה שאני צריך מהמערכת, אני צריך את הראוט הזה והזה, אני נכנס פה, וזה מה שאני עושה כשאני נכנס, וכן הלאה. אז לכן זה לא משנה אם React Router יעשה את זה, או ng-route יעשה את זה, או איזה ראוטר שלא תחשבו עליו יעשה את זה. העיקר שהוא ידע מה הוא צריך לקבל, ושידע לעשות את התפקיד שלו, שלו API קבוע. אז לכן, היום, כשהתחלנו את המערכת, התחלנו את זה עם הסטאק הטכנולוגי הזה. אבל תחשבו שכל ספרייה שאנחנו משתמשים בה פה, היא בעצם מעטפת שיושבת לפני הספרייה, ובעצם יודעת איך להשתמש בספרייה מבלי להיות מחויבת לספרייה. אז אנחנו משתמשים ב-Redux כ-Global Manager. אנחנו מאוד אוהבים את Redux, אנחנו חושבים שהוא פשוט, נכון וסקלבילי. אנחנו משתמשים בראוטר 5, שאני לא יודע כמה אנשים מכירים את ראוטר 5, מכירים? ראוטר 5? אז תיכנסו, מאוד מאוד נחמד. היתרון בראוטר 5 הוא בעצם, הוא סרוויס, הוא פשוט סרוויס, הוא לא אופינינטד בשום צורה. אם אתם רוצים לייצר איזושהי פעולה בתוך תנועה של ראוטים בתוך המערכת, אתם פשוט כותבים פונקציה שעושה את זה. ואז אתם אומרים, כשאני נכנס לראוט הזה, תממש לי את פונקציה X, Y ו-Z. מאוד נחמד. Webpack ו-Webpack 2 אנחנו משתמשים, כי רצינו ליצור lazy loading של קומפוננטות, ולא שטעינה גדולה של כל המערכת. והוא בעצם הבנדלר שלנו. אנחנו משתמשים בקוד.js כ-node service לבניית הקונפיגורציה. אנחנו עושים את בניית הקונפיגורציה בשני תהליכים, גם בתהליך הפיתוח, כשמפתחים עובדים על המערכת, והם עובדים במצב של HMR, ואז כל שינוי שהם עושים, הם רואים את זה מופיע בבראוזר. המערכת, לפני שהיא עולה, היא מעלה שרת נוד, שהשרת נוד הזה, מה שהוא עושה, לוקח את כל המייקרו סרוויסים, ומרים את המערכת לפני שהיא עולה לבראוזר. ובשלב השני, בפרודקשן, אם אנחנו רוצים לעשות דיפלוימנט, התהליך הזה נעשה פעם נוספת. אני לא מפרט פה את הטבולה לייבריז, כי יש פה המון המון לייבריז שפירקנו, אבל מצאנו ולמדנו שאם אנחנו לוקחים פונקציונלית מסוימת ומפרקים אותה למודולים, לסרוויסים, אנחנו מרוויחים מזה הרבה יותר בלונג רן. אנחנו יכולים לשנות מודולים, להוסיף מודולים ולגרוע את זה בצורה מאוד מאוד דינמית וסקלבילית. ולכן הכל אצלנו מופיע כספריות. ספריות לקומפוננטות, ספריות ללוגיקות מסוימות, למידלוורים מסוימים, ואנחנו משתפים את זה אחד, צוותים אחד עם השני, וכל מי שעושה משהו חדש מעלה את זה בעצם לתוך ה-NPM הפרטי שלנו. והוויוס שלנו הוא כרגע React.js, אבל כמו שאמרתי לכם מקודם, זה לא מחייב, כי כל ויו שתרצו להכניס לתוך המערכת, אפשר להכניס אותו, כי זה בסך הכל רפרזנטציה של HTML. אז לסיכום, מה למדנו אנחנו מהמסע הזה שלנו? למדנו שעדיף לנו ליצור ספריות מאשר פרמוורקים, כדי שנהיה מוכנים לשינוי, כדי שנהיה דינמיים בגדילה של המערכות שלנו, וכדי שנוכל בעצם לקחת החלטה שהיא נכונה עבור אותו מוצר, מבלי להתחתן עם איזה ספרייה לאורך שנים, ואז להחליט שאנחנו מתגרשים ושוברים את כל הכלים. שאלות. אז שמעתם את השאלה, כמה מערכות יש לנו שמבוססות על הדבר הזה, וכמה זמן לוקח לעשות בנדלינג למערכת הזאת. אז אני אתחיל מהסוף. בנדלינג למערכת הוא תלוי כמות הסרוויסים שאתה מממש בתוך המערכת. זה יכול להיות מסרוויס אחד ועד מאות סרוויסים. אבל זה לא הרבה, זה יחסית מאוד קצר, התהליך בבנייה של המערכת הזו הוא מאוד קצר יחסית, יש לנו כרגע שלוש מערכות בפרודקשן, מערכות גדולות, אחת בארצות הברית ושתיים בארץ, בפרודקשן, שעובדות. כן, משהו כזה, כן, זה תלוי בגודל, אבל באזור הזה, כן. כן, סליחה. בדיפלוימנט אתה מייצר קבצים סטטיים שהם עולים ל-CDN, ודיבלופמנט זה לוקלי על המחשבים של המפתחים. כן, 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 גם בדיבלופמנט וגם בפרודקשן, כן. במעבר של ריאקט בתוך הסרוויס החוצה, כן, אז איך אנחנו בעצם מייצרים את המעבר, את הטרנזקציה מספרייה לבעצם רפרזנטציה, נכון?
איך אתם מייקים את הדיוס שלכם, שכמו שאמרנו, לא תלוי בפריימוורק שהיה
שבאת מיון? אז תחשוב שיש לך תשתית HTML, ויש בעצם פונקציה שלוקחת איזשהו סרוויס, שבסופו של דבר הוא לא מעביר לה קומפוננטה של React, אלא הוא מעביר ל-HTML סופי. ואז אנחנו פשוט שוזרים אותו בתוך אותו HTML.
React יוצר
את ה...
כאילו, מה שאני שואל, כאילו, אתה אומר שאתה מייצר את ה-HTML, ולא אתם
מדריקים את זה? כן, כן. יש טמפלט של ה-HTML, שבעצם יש פונקציה שלוקחת מתוך כל סרוויס, במקום הנכון, בראוט הנכון, זה שזור ביחד, כן? אבל בראוט הנכון, את הסטרינג HTML הנכון, ופשוט דוחפת אותו לדום. יש גם מנגנון דיף, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה קצת יותר מורכב, אבל בעיקרון, אם אנחנו מפשטים את זה, אז ככה זה. כן. כן. אוקיי. אז איך אנחנו, אם אנחנו עושים טסטים, האם שינינו משהו במערכת עד עכשיו, נכון? ושלישית? מה עוברת של המפתח? אוקיי, אז טסטים אנחנו עושים בג'סט, וזה encapsulated per service, ויש טסטים לכל המעטפת, אז כאילו יש טסטים נפרדים למעטפת, טסטים נפרדים לסרוויסים. אז זה בשאלת הטסטים. מבחינת ה-overhead, אין פה overhead, כי יצרנו עוד ספריות, יצרנו נגיד ספריית scaffolding, שמרימה את המעטפת הזאת from sketch לתוך ריפוזיטורי מסוים. יש ספריות שעושות, יש לכל דבר ספרייה, אז בגדול תוך 5 דקות אתה מרים web application חדש from scratch. ליצור מודול זה כבר החלטה שלך, אבל גם לזה יצרנו ספריות של טמפליטינג, שבעצם אם אתה רוצה להשתמש בריאקט, אתה יכול, לדוגמה, יש לך טמפליט קיים, שאתה פשוט מוריד אותו ואתה כבר מתחיל לעבוד, וכן הלאה. כן, שינינו משהו במערכת, שינינו, התחלנו עם ריאקט ראוטר לדוגמה, ושינינו אותו לראוטר 5, עשינו שינויים במעטפת של הגלובל סטייט מנג'ר, עשינו קצת שינויים ברידאקס, רצינו קצת לפרק כל מיני דברים ברידאקס, אז שינינו עוד יותר את המעטפת, וכן, יש שינויים. אנחנו פשוט שומרים כל הזמן על API קבוע בין האלמנטים. אז זו שאלה מצוינת, איך אנחנו בעצם משלבים בין ספריות בתוך המערכת, אם יש קונטרדיקציה בין ספריות. אז זה לא ה-best practices שלנו. אנחנו נעדיף להשתמש בטכנולוגיה אחת, כי היינו רוצים שתהיה איזושהי סוג של אחידות, גם ב-best practices מבחינתנו כצוותים, כי יש ספריות שאנחנו יכולים לעשות reuse בין הצוותים. אז זה ה-best practices שלנו, שאנחנו כן נשמור על ערכיות אחת של טכנולוגיה, ואם נעשה מעבר, נעשה אותו כגוף אחד אליו. אבל עד עכשיו לא ראינו איזושהי מתנגשויות בין, זאת אומרת, מבחינת הטסטים לא ראינו התנגשויות בין ספריות מסוימות. כי כל ספרייה היא בעצם, חוץ מהעובדה שבעצם הורדנו המון המון סקריפטים לתוך האפליקציה, למעט זה לא ראינו איזושהי בעיה של התנגשות. כי זה אנקפסולטת לאותו אותו סרוויס, והוא בסופו של דבר מייצר חוצה רק HTML. אוקיי. אז השאלה זה האם הבנדל סובל מכל התהליך של הקומפילציה, אתה מדבר, נכון? ובידוד. אוקיי, אז הבידוד הוא מאוד פשוט, כי בעצם אנחנו עוטפים את הסרוויס בתוך פונקציה, ואז מה שאנחנו מקבלים מהפונקציה זה את ה-HTML, וברגע שאנחנו יוצאים לחוץ את ה-HTML, אז מבחינתנו זה קופסה שחורה ו... לא אכפת לנו מה קורה בפנים, לא אכפת לנו איזה לוגיקה אתה מפעיל בפנים, מה אתה עושה בפנים, מה שחשוב בסופו של דבר לקור, זה מה הצרכים שלך מהמערכת, ואת זה הוא יודע לתת לך. אז אתה עושה את זה בתוך אותה קופסה שחורה שנקראת מייקרו סרוויס. אם יש דברים שאתה צריך מבחוץ, שהם גנריים, שהם שיתופיים למערכת, אז אתה מבקש את זה בקונפיגורציה מהמערכת, והמערכת מספקת לך את זה, כי כל פעולה שאתה מייצר החוצה, בעצם עוברת דרך המעטפת. ולגבי הבנדלינג, זה לא משפיע. זה תלוי בגודל של האפליקציה, אבל בגדול, התהליך הבנייה של הקור הוא כמה מיליסקנד, זה לא הרבה, זה פשוט קבצים שאתה עובר עליהם, זה הכל. אז הוא נמצא בפקט ג'ייסון, הוא נמצא בפקט ג'ייסון של המערכת, והוא מייבא את זה לתוך אותו אלמנט ספציפי, בלייזי לודינג, לפי אותו ראוט שאתה נכנס, וזה תלוי בסרוויס. אנחנו הולכים לפתוח את זה לאופן סורס, כן. כן. אבל שוב, הרעיון הוא שבאמת, המתודולוגיה היא פשוטה, והמימוש שלה הוא יכול להיות אינסופי מבחינת הוורסיות שהוא יכול להיות, אבל כן, אנחנו הולכים לעלות את זה לאופן סורס.
תודה רבה.